שלום לכם הצופים בבית, אנחנו כאן בערוץ מאיר בסדרת תוכניות מיוחדת לציון 30 שנה לפטירת מורנו ורבנו הרב צבי יהודה הכהן קוק, זכר צדיק לברכה. בכל תוכנית אנחנו מנסים לגעת עד כמה שניתן בזווית כלשהי במשנתו ובמנהיגותו של הרב צבי יהודה, הפעם בנושא ארץ ישראל, אחד הנושאים המרכזיים בכל הדרכתו של הרב צבי יהודה. נמצאת כאן איתנו חבורה מאוד מכובדת של רבנים, הרב צפניה דרורי, רב העיר וראש ישיבת ההסדר בקריית שמונה, הרב מנחם פליקס מאילון מורה ממייסדי גוש אמונים, רב חיים שטיינר, רם בישיבת מרכז הרב ותלמידיו הקרובים של הרב צבי יהודה. ננסה יחד איתם לגעת בנושא הכל כך חשוב הזה מיד אחרי הפתיח. שלום לכבוד הרבנים.
תודה.
הרב צפניה, אם אפשר באמת השאלה שנשאלת יותר מכל, למה הרב צבי יהודה הפך את ארץ ישראל, אם אני לא טועה בהנחה הזו, כערך כל כך מרכזי במשנה הרוחנית שלו, עד שהיום אולי אפשר להגיד שהשם הרב צבי יהודה מזוהה עם ההתיישבות ביהודה ושומרון?
לא הרב צבי יהודה עשה את זה, אלא התורה עשתה את זה. כדברי רבי יצחק בראשית ספר הראשון, ספר בראשית, למה לא התחילו את התורה מהחודש הזה לחב, אלא התחילו בסיפור בראשית, משום כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. הבסיס של כל התורה לגלות מה זכותנו על ארץ ישראל. גם חכמינו אומרים שאילולי חטאו ישראל, כל התנ"ך לא היה ניתן לנו. רק חמישה חומשי תורה וספר יהושע. למה ספר יהושע? מפני שיש בו שבחה של ארץ ישראל. הרי לך שכך כך התורה מגלה לנו, וכך חכמי ישראל גילו לנו, שארץ ישראל זה מרכז ההוויה של עם ישראל. משם עם ישראל נעשה בריא, חזק, ומתגלה עליו השכינה. מקום אחר הוא לא בריא, הוא לא חזק, ולא מתגלה עליו שכינה.
יושב לי, אבל איך הרב מסביר שבכל זאת הרב צבי יהודה הוא זה שלקח את הרעיונות האלה שבאמת נאמרו בכל הדורות ומצק אותם לתנועה שפעלה בשטח, מה שנקרא?
מנהיג לפי הדור. עם ישראל הגיע לבשלות, ובאותו רגע שהרב צבי יהודה ראה שהדור יכול לשמוע את הדברים שלו, הוא התחיל לדבר. לא שמעו אותו בכזה עוז, לא בימי מלחמת השחרור, למרות שהוא דיבר דברים חשובים מאוד, ולא אחר כך. דבריו החלו להישמע כשהוא הצליח להקים דור של תלמידים. היה תמיד מצטט לנו את דברי הנביא ישעיהו, אני והילדים אשר איתי. מה שנתן כוח לישעיהו לדבר את כל הדברים שלו, זה מפני שהיו לו בני נביאים. ומכוחם הוא יכול לעשות את כל הנפלאות. גם הרב צבי יהודה, כשהגיע בסיבה טובה לגבורות שלו, אז הוא הצליח אז לגלות כמה תלמידים יש לו ואיזה כוח יש בידיו. וממילא כל אמירה שלו הפכה להיות מעשה, וכל תפיסה פוליטית שלו הפכה להיות תנועה שלמה שמובילה את העם.
הרב פליקס, שומע את הדברים שאומר הרב צפניה, הרב באמת מסכים שיש משהו בדור הזה, באותה תקופה שגרם למשנתו של הרב צבי יהודה לתפוס כזה תהודה ציבורית?
אין צל של ספק, ברור. מי שחי לפני 200 שנה ולפני 300 שנה, זה דורות אחרים, כאשר אנחנו נמצאים בדור שחזר אל הארץ, הקים מדינה, ובייחוד שחרר את השטחים המרכזיים של ארץ ישראל ההיסטורית, ובאמת, אני חושב שבייחוד אחרי מלחמת ששת הימים, דבר שהתחיל דרך אגב ביום עצמאות שלפני מלחמת ששת הימים, שפתאום הרב צבי יהודה התחיל, כל הזמן הוא חינך אותנו על זה, אבל המסע שלו במזמור יוטט למדינת ישראל בליל יום העצמאות, שלמחורת פרצה, התחילה הכוננות ושבעקבותיה פרצה מלחמת ששת הימים, הדברים האדירים שלו שם היו, הוא הרגיש את מה שעומד להתרחש. היה לו אינטואיציה. המפגש המחודש של עם ישראל עם המחוזות הללו של ארץ ישראל, הרב ציודה נתן לזה את הביטוי התורני, ומתוך זה גם את הביטוי המעשי.
הרב, בתור אחד שבאמת היה ממקימי ומובילי המהלך הזה בפועל, הרב הרגיש אז שהיה אווירה ציבורית של גיבוי למהלך הזה של הרב ציודה? משאר החלקים בעם ישראל, או שזה היה יותר החוג התלמידים המצומצם שהוביל את הדברים?
תלוי איך מסתכלים על זה. זאת אומרת, זה ברור לחלוטין שהחוג התלמידים, מה שאתה אומר, החוג המקורב, תלמידי הישיבה, היו יותר בשלים לקלוט את זה. אבל זה הלך במעגלים, זה התפשט לציבור, לציבור הדתי-לאומי, האמוני, וגם בציבור היותר רחב, עובדה שהדברים נשמעו, עובדה שבאו לשמוע אותו, עובדה שכשרב ציודה רצה לומר דברים לשר הביטחון, שר הביטחון התייצב אצלו בבית. לא בגלל שהיה לו כוח פוליטי, הוא לא עמד בראש מפלגה, אבל הדברים, דברי האמת, נשמעו. שר הביטחון בא אליו, ראש הממשלה, גם בתקופות שהם לא היו בדיוק התנועה שהרב ציודה נתן לה גיבוי, נגיד ככה. בוודאי שזה הלך והתרחב. האמת, יש לה כוח. האמת מדברת, גם אם לא תמיד הם פעלו לפי זה לצערנו, אבל אי אפשר היה להתעלם מהאמת הגדולה של הרב צבי יהודה, זה במעגלים מאוד רחבים.
רב שטיינר, תור תלמיד קרוב של הרב צבי יהודה, וערך את ספר אור לנתיבתי, אחד מהספרים החשובים של הרב צבי יהודה. הרב צבי יהודה במשנה שלו, לפני באמת מלחמת ששת הימים, גם היה דגש מאוד גדול על הנושא של ארץ ישראל, או שזה משהו שהמציאות הובילה?
אני אסביר, אני חושב שצריך להסתכל קצת אחורנית לפני שהרב ציודה התעסק עם ארץ ישראל. במשך עשרות שנים, עד גיל 70 פחות או יותר, הוא ישב ולמד וערך את כל הספרים של אבא שלו. ובעצם המהפכה הזאת של כיוון ארץ ישראל, זה כבר נמצא בתורת מרן הרב זצ"ל, אצל האבא. כשהרב קוק הגיע לארץ ישראל, היו בארץ ישראל 60 אלף יהודים מפוזרים בארבע ערים ראשיות ובעוד 10 התנחלויות שכל אחת מהן יותר קטנה מבית אל. ובאותה תקופה העיז הרב קוק, אבא של הרב ציודה, לומר שאנחנו עכשיו גמרנו עם הגלות ואנחנו עכשיו מתחילים את המהלך של העתיד לבוא. וזה מהלך לא פשוט, כי אנחנו מתורגלים היינו במשך אלפי שנים לחשוב על העתיד, בעזרת השם מבנה בית המקדש, בעזרת השם עוד מעט יהיה ככה וככה, ותבוא הגאולה ויבוא המשיח וכדומה, ולהכריע שכל העתיד הזה שאנחנו מדברים עליו בתור עתיד, הוא נמצא כבר עכשיו בהווה, מתחיל להתהוות בהווה, זה לא מהלך כל כך פשוט, במיוחד אנחנו מתורגלים תמיד להיות נאמנים לעבר, להיות נאמנים לתורה, להיות נאמנים למסורת וכדומה, זה אולי אחד הגורמים שלא כל עם ישראל, לכל תפוצותיו, גם בשטח הדתי, קולט כבר את המהלך העצום הזה של הקמת בית המדינה. זה קשה. אני חושב שכל התפיסה של רב ציודה נובעת מעשרות השנים הללו, שהוא עסק גם בצד הנסתר וגם בצד הנגלה של התורה, והוציא לאור את רוב רובם של ספרי אביו, שכולם מכילים את הרעיון הזה, וגם המון דברים אחרים, כמובן, כל התשובות שלו בהלכה, הן מגוונות על כל חלקי, ארבע חלקי השולחן ערוך. אבל מתוך התורה, שהוא כל כך הפנים ולמד, והתמיד בתורה, עד שבאמת תסתכלו בכל הפרסומים שלו, ובכל הקרוזים שלו והמכתבים, הוא תמיד מתחיל מהתורה. בעיקר הוא מתחיל מהרמב"ן, מצוות עשה דלת של הרמב"ן, שמצווינו בכל הדורות, לכבוש את ארץ ישראל, ושלוש פעמים הרמב"ן חוזר, לא, אל תחשוב שזה רק היה בימי יהושע או בימי אבותינו, היום אנחנו חייבים כולנו לבוא לארץ ישראל, והרמב"ן בעצמו בגיל 70, עם המקל שלו הגיע לארץ ישראל, בא לירושלים, ירושלים הייתה ריקה, הביא ספרי תורה משכם, והקים עניין בירושלים. לכן הוא נקרא אצל רב ציודה תמיד אביהם של ישראל. זה כבר בהחלט מסקנה מכל התורה עצומה שהוא יפנים, וצריכים לדעת, לא מכירים את הרב ציודה בצד הזה של התורה, הוא ממש היה אחד מגאוני הדור, מי שרוצה, מי שמעוניין בדבר הזה, יוכל לראות את כל ההערות שלו על כל ספרי ההלכה של הרב. אבל
זה
היה המסקנה.
למה בכל זאת הרב שטיינר, באמת, מה שאני שואל זה איך מתוך כל התורה האדירה הזו של הרב צבי יהודה, שהרב מציין גם בהלכה, גם באגדה, מדוע הרב צבי יהודה שם את המוקד ואת האצבע דווקא על ארץ ישראל?
אמרנו כבר שהיסוד של דברי רב צבי יהודה תמיד לדבר לא מבחינה פוליטית או לדבר מבחינה ביטחונית על ארץ ישראל, אלא מתחילה הלכתית טהורה. וכאשר רב צבי יהודה מדבר על ארץ ישראל, הוא תמיד מתחיל עם מצוות עשה ד' של הרמב"ן, שיש מצווה ששקולה כנגד כל המצוות, לבוא לארץ ישראל, להתיישב בארץ ישראל, גם בדורות שארץ ישראל לא בידינו, גם איש פרטי צריך לבוא לארץ ישראל, כמו שהרמב"ן בעצמו קיים את זה בעצמו. הוא בא בגיל מאוד מאוד מבוגר, היה גדול לדור, התווכח שם עם איזה כמרים בחוץ לארץ, ונאלץ לבוא לארץ ישראל בגפו, והוא בא לארץ ישראל, התיישב בארץ ישראל, והתחיל לבנות את ממש תשתית של ירושלים, הביא מניין לירושלים, הביא את ספרי תורה משכם וכדומה. אני ברשותכם קורא לכם פה את הדברים. בוודאי ובוודאי צריך הרבה מאוד להסביר ולברר לנוער ולילדים בארץ את חשיבותה החיונית של ארצנו, ושטחה של ארץ ישראל למען עמנו ותורתנו. חלילה לחדול מהתנחלויות של יישובינו, ארצנו ושממותה. עם שקידת ההתנחלויות, צריך להרבות חינוך והסברה לחשיבותה החיונית. ריבוי החינוך וההסברה לחשיבות הזאת, איננה סתירה וניגוד, אלא השלמה ושכלולה. כלומר, ההתנחלויות וההתיישבויות, ובעיקר בסגנון של רב צבי יהודה, הוא שלח תלמידים שהם מתוך התורה שלהם, וגם בפועל, מתוך זה שהם יקימו שם איזשהו מקום תורה, מזה זה יתפשט והיבואו עוד אנשים, ואחר כך זה יתפשט.
הרעיון היה שהתיישבות בארץ ישראל היא בעצם תרים את כל עם ישראל אל...
יתרים את כל עם ישראל למשימה הגדולה הזאת של המשך הגאולה. התחלנו, ברוך השם, בהתחלת הגאולה, ואנחנו הולכים ומתקדמים, עד שהסוף, באמת המסקנה הסופית תהיה בעניין בית המקדש. אבל בינתיים אנחנו בונים את התשתיות מסביב, ואת החינוך, ואת הקרבה לתורה, ואת כל ההתיישבויות, כמו שאנחנו אומרים. אני רוצה לספר לכם פה משהו. שמעתי לא מזמן מחבר כנסת אחד, משלנו, שבא אליו אמיר פרץ, ואני חושב שאפשר להגיד את השם שלו. והוא אמר לקצלה, תראה, אני קיבלתי רשימה של המתיישבים ביהודה ושומרון. אני רואה שיש להם 340 וכמה אלף תושבים. לא ידעתי מה הדבר הזה. מה יש לדבר? אחרי שיש כזה דבר, מה יש לדבר? אנחנו נפנה 340 אלף אנשים, נשים אותם בים. אין מה לדבר על פינויים וכדומה.
טוב, אז זה מתולה מביא אותנו לשאלה הבאה, הרב דורי. יש כאלה שיגידו, בסדר, הרב צבי יהודה הוביל מהפכה אדירה בכל הנושא הזה של ההתיישבות והלאומיות וכו'. אבל היום, 30 שנה לאחר מכן, מעניין את עם ישראל דברים אחרים. מעניין את עם ישראל הפרטיות, כל אחד האינדיבידואל שלו. מעניין את עם ישראל צדק חברתי, יותר דברים שקשורים לזכויות הסוציאליות. אולי הדגל הזה באמת, שהרב צבי יהודה הניף, גוש אמוני מארץ ישראל, זה משהו שעבר זמנו.
חכמינו אמרו, עתידה בת קול לפוצץ באוהלי צדיקים, ואומרת, כל מי שפעל עם אל, יבוא ויטול שכרו. העניין של ארץ ישראל נמדד בחובה האישית של כל אדם, ויותר מזה באוהליהם של צדיקים. צדיקים צריכים להבין שהתפקיד שלהם הוא לא אישי פרטי, אלא לפעול עם הקדוש ברוך הוא. ואם עכשיו הקדוש ברוך הוא עוסק בבניינה של ארץ ישראל, או בקיבוץ הגלויות, או בבניין הנפש של האומה, וזה הדבר העיקרי בארץ ישראל, אנחנו רואים בהתיישבות ביהודה ושומרון לא רק הצמחת יישובים וגידול כרמים ושדות בארץ, אלא אנחנו רואים את הגשמת רצון השם להביא לארץ הזאת שתחת היותה מקום שלא תיזרע ולא תצמיח ולא יעלה בה כל עשב, היא תיפתח לקראת בניה השבים אליה, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תישאו, פיריכם תיתנו, לעמי ישראל קרבו לבוא. זה לא גילוי אלוקות בשמיים, זה גילוי האלוהות בארץ. וארץ ישראל נקנה בייסורים, ועולם הבא נקנה בייסורים. ארץ ישראל מקביל לעולם הבא. כמו שלהגיע לעולם הבא צריך איזו שלמות מיוחדת, וייסורים מצליחים לעלות אותנו למדרגות שאף אדם לא נמצא בהם בצורה נורמלית, כדי להגיע לארץ ישראל, באים ייסורים, שהם מאפשרים לעם ישראל לחיות את הנפש שלו. לחיות את ה... לא רק את הרוח, את הנפש, את הגוף. אנחנו מסתובבים היום ביהודה ושומרון, ממה אנחנו נהנים? מגילוי גוף שכולו מגלה קודש, מגילוי יישובים שהם תפארת ההתיישבות בארץ ישראל, מגילוי נוער שצומח בצורה בריאה, שחי את הגולה בפועל.
שוב שואל לך צפניה, האם הציבור הרחב בעם ישראל הוא גם מרגיש את הדברים האלה?
בהחלט. בהחלט, אני לא רק צריך לשמוע על פוליטיקאים.
כרב בקריית שמונה.
אני זוכר שהיו הפגנות של גוש אמונים, הייתי לוקח אוטובוסים מקריית שמונה ומעלה שם את עמך ישראל שלנו, מפרס, מרומניה, מפולניה, מהודו, כולם היו עולים על אוטובוסים ונוסעים. וכשהם היו חוזרים מתוך... אחדות כזאת, עם כל עם ישראל, בפעולות הגדולות שאנחנו עשינו, כולם הרגישו, אנחנו חלק מבניין של ארץ ישראל. נכון שגם יישוב קריית שמונה זה חשוב, אבל היושבים שם, בתוך הקטיושות בקריית שמונה, כמה עוז ותעצומות הם קיבלו, כמה אמונה וביטחון בחובתם להמשיך לשבת בקריית שמונה, בגאוותם, איזה עם יש לנו?
מתוך ההתיישבות ביהודה ושומרון.
לא, מתוך ההתיישבות ביהודה ושומרון, הם שאבו את הכוח להתמיד לכל מיני שכונות רחוקות, שלא ישמעו לילה-לילה את הסירנות ואת הפצועים ואת ההרוגים. מאיפה הם קיבלו את זה? הם קיבלו את זה מהנוער הזה. והיום הזה, כשאתה מדבר עם בני אדם, שים לב כמה הפך להיות מרכז היום של מבקרים בעיר דוד. כמה מפגש עם ארץ ישראל ועתיקותיה וסיפוריה נותן לאנשים. עשינו עכשיו טיול ולשוט תושבי קריית שמונה. כמה נרשמו? כולם רוצים ללכת. רוצים ללכת לצייר, נכנסים לאיזה יקב שם, בפסגות, יושבים במקומות אלה. איזה גאווה זה מכניס בלבבות. זה נותן חיים, לא חיים לרוח. הרב אמר שהנפש של אנשים חילוניים ששואפים את השאיפות של כלל האומה, היא הרבה יותר מתוקנת מהנפש של שלומי אמוני ישראל. הרוח של שלומי ישראל בסדר גמור, אבל הנפש, תחושות טבעיות שצריכים להיות באדם. ומה שנתנה התיישבות ביהודה ושומרון, זה לא רק נתנה לנו עוד כמה יישובים שחיים שם, שינתה לגמרי את צורת ההסתכלות, נתנה לאנשים כוח עמידה, ואתה מוצא, תראה כמה עולים עלו לנו לארץ ישראל אחרי מלחמת ששת הימים. שים לב, האם היינו יכולים לצפות לעלייה מרוסיה, אילו לאי ששת הימים?
זאת אומרת שהכוח הלאומי הוא בהרבה מתוך ההתיישבות ביהודה ושומרון.
כן, ותשים לב, מי הם האוכלוסין שגרים באריאל? מי הם אנשים שגרים עם גוש אמונים? איזה אנשים שמגיעים לתוך יישובים שלנו בקריית ארבע? מהודו? מכל מיני יישובים נידחים בעולם, הם באים לכאן, מה הם מחפשים? אם אני בא לארץ ישראל, אני רוצה להרגיש שאני משייך, מחובר, טבעית. זה נקרא תיקון הנפש. ואני חושב שהמפעל הזה, שרב צבי היה הדבר הגדול שלו בדור, ואולי לכל הדורות, הדיבור הזה, בואו נבריא את הנפש. התורה נקנית ביסורים. ארץ ישראל גם היא נקנית ביסורים, זה אותו דבר. אתה רוצה לקנות תורה? אתה צריך לקנות את הרוח של התורה, תלמד תורה. אתה רוצה לקנות את ארץ ישראל, אתה רוצה להבריא את הנפש, את הגוף של היהודי. ואין אדם שמגיע לביקור בהתיישבות שהוא לא חש התעלות, ואני מדבר גם על אנשי שמאל מובהקים. זה מבריא את הנפש, את התפיסה הזאת, שארץ ישראל זה אוויר נשמות ארצה, זה לא... אוויר רגיל. זאת התחושה, כמו שכל מי שמגיע לחוף תל אביב עם האווירון ומתחיל שאבינו שלום עליכם ומוחאים כפיים ויורדים לארץ ישראל. זאת מציאות. הנה, באנו אליכם, חזרנו אליכם, אל ארץ חמדת אבות, חזרנו. ואנחנו חלק ממנה. זאת התחושה. ככה הרגיש רב ציודה, איך הוא היה שמח, לראות אותו מחזיק שתיל, לראות אותו כאן בארץ, מסתכל על יישוב, אני מרגיש גם אני עצמי.
המשך לדברים שאומר הרב דרורי, הרי הרב דרורי מציג פה באמת את החיבור הגדול שההתיישבות ביהודה ושומרון מביאה לעם ישראל. אנחנו כולנו הרי יודעים שיש גם התנגדות מאוד גדולה בכוחות בעם ישראל נגד ההתיישבות הזו. יש כאלה שיגידו, בסדר, אז אולי באמת צריך לפעמים מה שנקרא לוותר, אם יש כזו התנגדות, אולי נמצא נקודות חיבור אחרות ש...
לא, אבל צריך להבין, יש אהדה גדולה, ואני יכול להעיד על זה באופן אישי, יש אהדה גדולה, כשאני, לא רק אלה שבאים לבקר אצלנו ביישובים, שהם מתפעלים ושמחים ומרגישים התחברות אל עצמם, מתוך ההתחברות אל הארץ, יש, גם כשאני מסתובב בעיר, אתה מאלון מורה, כל הכבוד, כל הכבוד. אז נכון, יש הרבה מתנגדים. מה אתה, היינו רוצים שילך הרבה יותר מהר ושכולם יהיו, אבל התמונה האמיתית היא תמונה שונה לחלוטין מהתמונה שהתקשורת מציירת. עם ישראל בחלקו הגדול אוהב את העניין, מתחבר אליו. נכון שיש כאלה שקצת מרגישים יותר מרחוק, יש כאלה שקצת מפחדים גם. ש...
גוש אמונים הוא הראשון שחיבר את הציבור החילוני עם הדתי. הראשונים שתפסו את הטבנקינים, שקיבלו עזרה מההתיישבות החילונית, מעין חרוד ומכפר
יהושע.
ומעין ורד. מכפר יהושע ומעין ורד. מה אתם מדברים כאן? אתם מדברים על זה? אנחנו האחדות של ישראל. מי שיצר את האחדות זה אנחנו. מי חיבר את אגנון יחד עם לבנה? לא אנחנו?
אני חושב שאנחנו מרגישים הרבה אהדה בציבור הרחב, והתמונה המצוירת היא לא נכונה.
הרב ובני משפחתו ובני יישובו צריכים להסתכן בדרכים יום-יום, במצבים של סיכון חיים, והם שומעים אחרי זה מקלי תקשורת או במקומות אחרים, בוז או התנגדות לעצם השהות שלנו ביהודה ושומרון. הרב מרגיש פה אולי שהרב צבי יהודה, משנת הרב צבי יהודה, המפגש של הרב, של הרב עם הרב צבי יהודה, נותן את הכוח להחזיק מעמד גם ברגעים כאלה?
אני אגיד לך, כשאני ישבתי שבעה על הבת שלי שנרצחה בדרכה מירושלים לביתה באלון מורה, באה לניחום אבלים יצחק שמיר. מבחינה מסוימת, אתם, ככה אומר לנו, למשפחה האבלה ולחברים שישבו שם איתי, אתם, במצב יותר קשה מאשר אנחנו היינו. כי אנחנו נלחמנו, הקווים היו ברורים. האויב היה אויב נוכרי, אנחנו נלחמנו נגדו. ואתם בתוך העם צריכים להיאבק. זה נכון שזה קשה. זה קשה שכשאתה נפגש עם אנשים שלא לא מבינים מה שאתה רוצה, לא מחפש הוקרה, אבל שלא... שזרים למה שלנו נראה כדבר, עצם החיים, כדבר מאוד בסיסי. אז זה קשה, ויש איסורים, זה חלק מהאיסורים שארץ ישראל נקנית בהם, כנראה. וזה האיסורים היותר גדולים. זאת אומרת, חטוף אבן,
הרב צבי יהודה יכין...
זה בכל מקום יש, אבל...
הרב אליקס, הרב צבי יהודה יכין את התלמידים למצב כזה? נטע בהם את כוחות הנפש לעמוד באתגר מהסוג שהרב מציין?
תראה, התורה נותנת עוז, רב ציודי לימד אותנו תורה, נו בוודאי שככה זה, מי שיש לו עוצמה של תורה, רב ציודי, הוא לימד אותנו, זאת אומרת, כל מה ש... אני חושב שאני מדבר על בלשון רבים, אני מדבר על כל מה שיש לנו, זה מהרב ציודי, זה מהתורה שלמדנו, מהרב ציודי, זה לא מהרב ציודי בן אדם, מהתורה שלימד אותנו הרב ציודי. כשמלחמת ששת הימים, אז זה היה דבר פנטסטי, אני הזכרתי בהתחלה מקודם, הדברים של רב ציודי ביום העצמאות, כמה שבועות אחרי זה, היינו בירושלים, נלחמנו בירושלים, אתה מרגיש שמה ששמעת, מה שלמדת לפני זה, מה ששמעת, הנה הדברים נפגשים בשטח, במציאות. ואחר כך הדבר הכי מתבקש היה לתרגם את זה לא רק לכיבוש צבאי, אלא... לחיים, חיים של עם ישראל, לבנות בית, להקים ישיבה, לטעת כרם, להקים יקב, לחיות, לחיות חיים נורמליים בארץ ישראל. זה הכל ממה שבאנו, והמציאות הפגישה אותנו עם, יצא מהספר לתוך השטח, זה היה...
רב שטיינר, רב יכול לתת אולי סיפור קצר שמתמצת את הנהגתו של הרב צבי יהודה ביחס למאבק על ארץ ישראל?
אני הייתי רוצה לספר איך זה התחיל כל הסיפור עם רב צבי יהודה. רב צבי יהודה באחת ההזדמנויות, כשמנחם פליקס והגרעין שלו רצו לעלות להתיישב, בהתחלה הוא מנע אותם כי הוא עשה מסע ומתן עם הממשלה, שהממשלה תסכים שהם יעלו. מנחם יכול לספר את זה יותר טוב ממני, אבל אני אגיד את זה בקיצור נמרץ. ואז הם נמנעו מלעלות, והגרעין שלהם התאסף, וכבר היה חוסר סבלנות, ואז הם באו לרב צבי יהודה והם אמרו, אנחנו החלטנו לעלות. ואז רב צבי יהודה באמת בירך אותם והכל, ולמחרת כשהם עלו בהתיישבות הראשונה, הרב צבי יהודה בעצמו, זה אני זוכר כמו היום, לקח את התפילין שלו מהישיבה, בתוך התיק השחור שלו, ועלה להתיישבות של מנחם והחברים שלו באלון מורה. הוא עמד במקום כל הזמן בעמידה, רוב זמן בעמידה. אחז את הגדר ואמר, מפה אנחנו לא זזים. וכשעם ישראל ראה יהודי בן 80 ומשהו, מוסר את נפשו בצורה כזאת, זה התחיל להדביק לאט לאט את כולם. זה לא היה במכה אחת. בהתחלה באמת אמרו, נו, זה איזה הפגנה, איזה משהו כזה. לאט לאט הדבר הזה תפץ תאוצה עצומה, בזכות ההתמדה של רב צבי יהודה, והאמת שכל כך התגלתה באדם כזה מבוגר, שאומר לו, נזוז מפה, אני זוכר שהוא פתח את המיל שלו, ואמר, אפילו אם אתם תרביצו לי וזה, אני מפה לא זז, זה המקום.
הרב צבי יהודה לא רק עמד שם, הרב צבי יהודה החזיק את הגדר, הגדר טייל, הטייל, פצע אותו, את הידיים. הרב צבי יהודה באותה הזדמנות נטע עץ וברך ברוך אתה השם בשם מלכות. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, מציב גבול אלמנה. טוב, בסופו של היום סולקנו משם למרות הדברים החריפים והמאוד נוקשים של הרב צבי יהודה, אבל זה הקים את התנועה שאחר כך... אבל עוד דבר אחד, עוד חצי משפט. הרב צבי יהודה, לפני שהוא בא לשם, הוא, בהתחלה, הוא היסס מלתת לנו אישור, ברכה לעלות. בסופו של דבר, למה? כי הוא רצה שנפנים בתוכנו את החשש מתקלות ראש בראש עם הצבא. אחרי שהפנמנו את זה, אז הוא בא איתנו לשטח, כמו שהרב שטיינר סיפר, והוא היה הכי תקף בתוכנו. אחרי שהיה ברור לנו כמה לא טוב האימות, בסוף הוא היה אחז את הגדר הכי חזק.
טוב, אנחנו נאלצים לסיים הסיפור הזה. כבוד הרבנים, תודה רבה על המאמץ. כבוד הוא לנו שבאתם כולנו לאולפן לדבר על הנושא הכל כך חשוב הזה. תודה לכם הצופים בבית שהייתם עמנו. ניפגש בעזרת השם בתוכניות הבאות.